שער ד' פרק א', באמצע הפרק, איפה שכתוב, והן עתה בדורות הללו. על מה הוא מדבר? הוא דיבר לפני זה על זה שיש בתורה שני סוגי לימודים. יש לימוד תורה, גופי תורה, ויש דברי מוסר. כן? מה כל כך מסובך? כן, אמרנו באמצע הפרק, איפה שכתוב, ואין עתה בדורות הללו. אז למדנו עד עכשיו שבעצם יש בתורה גופי תורה, כלומר מה שהתורה מלמדת, וזה הן בתחום המעשה, הן בתחום האמונה, ויש מה שנקרא דברי מוסר, שעניינם לתקן את מידותיו של האדם ולהלהיב את ליבו לעבודת השם. אז כאשר התרבו האנשים העוסקים אך ורק בפלפולי ההלכות וזנחו את יראת השם, התעוררו כמה מגדולי ישראל לעסוק הרבה ביראת השם וכתבו על זה ספרים. אבל ברור שלא עלה על דעתם של אותם גדולי ישראל מעולם שבגלל זה יזניחו את עיקר הלימוד, שזה גופי תורה. ועל זה מתלונן רבנו חיים. ואין עתה בדורות הללו במה? הוא מכוון למי שהם ספציפיים, הוא יסביר. והן עתה בדורות הללו, בעוונותינו הרבים, נהפוכו. הגבוה הושפל שכמה וכמה שמו כל עיקר קביעות לימודם, רוב הימים רק בספרי יראה ומוסר. באומרה, כי זה כל האדם בעולמו, לעסוק בהם תמיד, כי הם המלהיבים הלבבות. אשר אז יקנה לבבו להכניע ולשבר היצר מתאוותיו ולהתיישר במידות טובות. וכתר תורה מונח בקרן זווית. ובעיניי ראיתי, הנה, שאלת על מי הוא מדבר, הנה, הוא אומר, בעיניי ראיתי, בפלך אחד, שכל כך התפשט אצלם זאת, עד שברוב בתי מדרשם, אין בהם רק ספרי מוסר לרוב, ואפילו שס אחד שלם אין בו. ותח עיניהם מראות, מאבין והשכיל ליבותם, אשר לא זו הדרך בחר בו השם, כי לא ירצה. ועוד מעט בהמשך הזמן, יוכלו להיות חס ושלום ללא כהן מורה. כלומר, לא יהיה להם רב. ותורה, מה תהיה עליה? תהיה לה. אז נדבר על עובדה קיימת, סוציולוגית, שורה. הוא מתכוון כנראה לקהלים מסוימים של החסידים, תלמידי הבעל שם טוב. אין שורה שהם עוסקים כל ימיהם מענייני מוסר ויראה, ומה עם מה עם עיקר התורה? כן, ברוך אתה מה יריד מלך העולם שהכל יעדו. הן לזאת עצור במילין מיוחל מלהודיע בשבטי ישראל נאמנה ליראי השם וחושבי שמו את הדרך ילכו בה לאורה של תורה. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, על עוון ביטולה של תורה, כאשר הוא יתברך שמו, יקנה לה לטבוע אלבונה. מה תעשו, כשתעמדו למשפט, מה יהיה? ותחילה אשים דברתי בעניין עסק התורה לשמה, מהו עניין לשמה? כלומר, צריך לברר מספר דברים, והדבר הראשון זה, מה פירוש הביטוי תורה לשמה? כי גם זה פרי חטאת לכמה המונעים עצמה מעסק התורה הקדושה, בחושבם כי עניין לשמה פירושו בדבקות גדול בלי הפסק. ולכן, כיוון שהם חושבים שזאת המשמעות של תורה לשמה, אז כשהם לא נמצאים בהתלהבות ובדבקות גדול בלי הפסק, הם מרגישים שלא צריך ללמוד תורה בכלל. כן, צריך תורה מתוך התלהבות. אמר אביי, וואו, אביי, מי זה אביי? איזה שורש נשמה יש לאביי. אז מתי תלמד מה שאביי אומר? כן, מספרים על אחד מגדולי החסידות שהוא שמע אנשים לומדים מסכת ברכות. אמר להם, איך אתם קוראים את זה? אמרו לו, ממתי קוראים את שמה? אמר להם, אתם לא יודעים לקרוא. מאימתי קוראים את שמה. כלומר, צריך מתוך אימה, וכמעט התעלף כשאמר את המילים האלה. אז יש בזה צד של אמת, ברור, מתוך אימה, מאימתי קוראים את שמה. אבל, וכי זה הכל? יש גם שאלה, פשוט, מה השעה שבה קוראים את שמה? שגם זה צריך לדעת. כן. כן.
שם את הפרקים של המוסר.
זה נכון, כלומר, זה מעבר, כן, מהפרקים א' עד ח' שהוא עסק בהם עד עכשיו, שעסקו בענייני מוסר נטו, מתוך כך עכשיו הוא ניגש ללימוד העניין עצמו, זה לא מוסר עכשיו. זה נכון שיש פה קצת הערות מוסריות, אבל כאן זה, הוא יעסוק באופן לימודי בהגדרה של תורה לשמה, ומה צריך להיות, מה צריך להיות הפרופורציה בין לימודי מוסר ללימודי תורה, שאליהן סוגיות עיוניות. בסדר? אז בסדר, לפעמים קצת פה ושם, נו, מותר. אפילו לשיטתו, מותר מדי פעם שיהיו קצת עניינים של מוסר.
התורות של רבי נחמן הן נחשבות רק דברי מוסר בעצם?
האם התורות של רבי נחמן הן נקראות דברי מוסר? במידה מסוימת, כן, חלק כמה גדול, אבל יש גם חלק גדול שזה לימודי אמונה, שזה ביאור שורשי האמונה, שעל זה יש כן.
שזה מבחינת הרבי
נחמן,
זה כן?
כן, כלומר לימוד האמונה הוא חלק אינטגרלי של גופי תורה. אז אם כן צריך לעשות הבחנה בין מוסר לבין אמונה. ההבחנה הזאת היא לא כל כך ברורה, למשל בספר חובות הלבבות, הוא לא עשה הבדל. אצלו זה אותו הדבר. גם מוסר וגם ענייני אמונה הם שייכים לאותה מחלקה. אבל אנחנו רואים אצל רוב גדולי ישראל שיש הבחנה כזאת.
אם המוסר זה אם לעבוד, לעבוד
בירה,
זה ממש יוצא מאמונה,
אפשר להפלות. לא, בכלל לא קשור. למשל, לימודי אמונה, כלומר אנחנו רוצים לברר, יש אלוה אחד או שניים? זאת שאלה במוסר או באמונה? בסדר?
האגדות.
האגדה לא תמיד היא הלכה למעשה. חלק מן האגדה זה ענייני מוסר, וחלק מן האגדה זה ענייני אמונה. זה מה שאני מסביר לך, יש הלכות אמונה גם.
הלכות אמונה?
כן, יש דבר כזה. למשל, כמו שהרמב״ם כתב, הלכות יסודי התורה. זה הלכות. למשל, השאלה, האם יש אלוהים אחד או שניים? זאת הלכה. כן? זאת הלכה בהלכות דעות. אגב, כמה יש? אחד, נכון? אלוה. טוב. וגם ראה חולה יותר מזה, שסוברים בדעתם שעסק התורה בלא דבקות אין כלום וללא שום תועלת חס ושלום, לזאת כשרואים עצמם שאין ליבם הולך לזאת המדרגה שיהיה לימודם בדבקות תמידי, לא יתחילו כלל ללמוד ועל כן תפוק תורה חס ושלום. ובהמשך העניינים מתבהר אם ירצה השם ממילא מעלתה של התורה הקדושה והאדם העוסק בה כראוי. אז אם כן, יש שלושה נושאים שהוא יסביר. הנושא הראשון זה מה זה תורה לשמה. הנושא השני, האם שייך ללמוד תורה בלי דבקות? והתשובה היא שכן. והדבר השלישי, מהי התורה? מהי מעלתה של התורה? ומהמשך העניינים מתבהר עם ישראל השם ממילא, מעלתה של, סליחה, של התורה הקדושה, והאדם העוסק בה כראוי. לזאת, ההכרח להביא קצת מאמרי חז"ל בש"ס, ומדרשים, וזוהר. השם, אשר בם ידובר נפלאות מעלת התורה הקדושה והעוסק בה וגודל שכרה ועונשה רחמנא ליצלן, הגם שכל אלו המאמרים ידועים ומפורסמים, עם כל זה קיבצתים להלהיב ליבות החפצים להתדבק באהבת תורתו יתברך ולהתלונן בצילה העליון נורא. עד כאן פרק א'. פרק ב', נכון. טוב, עכשיו אנחנו צריכים, יש פה סוגיה באמת רחבה, יש לעסוק בתורה לשמה. זה ביטוי שנמצא למשל בברייתא שבסוף מסכת אבות, הנקראת קניין תורה, תניא רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ואז שמה יש רשימה ארוכה של דברים שהוא זוכה בהם. אז השאלה מה זה לשמה? מי זאת היא? לשם, מי זה ההה הזאת? כן? כמו שפעם ראיתי בחור ישיבה שהיה ממש לא רציני. אז אמרתי, אז למה אתה לומד בישיבה ולא הולך לצבא? הוא אומר, כי אני לומד תורה לשמה, בשביל השידוך. לשמה. כן? זה שם הבחורה. כן. אז השאלה היא, מה זה לשמה? לשמה של מי?
לשם השם.
מה? לשם השם, אתה אומר.
כן.
זה אפשרות. כן? אבל איפה ראית שהה זה השם?
ככה בדרך כלל...
ככה רגילים לכתוב, אבל מי אמר שזה נכון? כלומר, היי עם צ'וב... זה מה שאני אסביר לך. היי עם צ'ובצ'יק זה קיצור של שם הוויה. נכון? היי עם צ'ובצ'יק למעלה זה קיצור של שם הוויה. אבל כשאתה אומר התורה לשמה, זה לא לשם היי. למרות שיש גם הסבר כזה, אני לא בא להגיד שלא. יש כמה הסברים, מה?
הרבה מפרשים אומרים...
הרבה, אני לא יודע, זה אפשר, אנחנו נבדוק את זה. כן? אנחנו לא פה כדי להגיד דברים שאנחנו למדנו, אלא אנחנו באים כדי ללמוד.
אולי זה עזור לנו הפסוק הזה, אולם יעסוק אדם בתורה...
כן, יעסוק אדם בתורה שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע...
ולשמע.
ולשמע, סגן סלוי, מה זה נשמע ומה זה לא נשמע, זה לא כתוב.
זה תהליך, זה תהליך.
זה תהליך, כן.
זה תהליך שכמו שילד עדיין לא יודע מה זה התורה, מה הערך שלה וכל זה, הוא לומד, 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 ועם הזמן הוא מתחיל להכיר בערך של התורה.
אתה אומר זה מצד הערך של התורה. לשמה אתה אומר מצד הערך של התורה. זה אפשרות, אולי. אנחנו נראה מה הפירוש של רבי חיים וולוז'ין. רק תדעו לכם שפירושים רבים נאמרו בנושא של תורה לשמה, גם ברב קוק נאמרו פירושים אחרים. וגם הרמב״ם, הרמב״ם בהקדמתו למשנה נדמה לי, אומר מה זה תורה לשמה? לשם קיומה. כן? שזה בדיוק הפוך ממה שאנחנו נלמד כאן, אבל בסדר, תדעו שיש פירושים שונים לביטוי לשמה. כן.
דווקא לשם השגת החוכמה?
לשם השגת החוכמה. אולי?
לא, אצל הרמב״ם.
אצל הרמב״ם? לא, זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. מרבה הפלא. טוב. עניין עסק התורה לשמה. האמת הברור, כי לשמה אין פירושו דבקות. כנראה שזה פירוש שהיה מצוי הרבה. בזמנו שחשבו שלשמה הכוונה מתוך דבקות עצומה, כמו שסוברים עתה רוב העולם. שהרי אמרו רבותינו ז"ל במדרש, שביקש דוד המלך עליו השלום מלפניו יתברך, שהעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים ואוהלות. כן, מה? נגעים ואוהלות, נגעים זה ההלכות של צרעת, ואוהלות זה דיני טומאת מת.
זאת אומרת שכמו
התהילים
ככה גם...
לא, הפוך. הוא רצה שכשילמדו תהילים זה ייחשב כמו שעסקו בנגעים ואוהלות. משמע שנגעים ואוהלות זה העיקר.
זה לא ביטול תורה?
מה, נגעים ואוהלות? זה חלק מהתורה.
תהילים.
תהילים זה חלק מהתנ"ך.
לא,
אז למה זה ביטול תורה?
אני שמעתי... בזמנו, שאם אדם יודע ללמוד דברים מאוד מאוד גבוהים והוא ככה לומד דברים...
כן, יש ביטוי שהמציאו לאחרונה, זה מה שנקרא ביטול תורה באיכות. אומרים שאם אתה יכול ללמוד יותר לעומק ואתה לומד בשטחיות, זה ביטול תורה באיכות. אני לא יודע אם יש לזה בסיס בהלכה, ונראה לי שאפילו יש מקורות שאומרים ההפך. אבל על כל פנים, נגעים והעולות נחשב פה ללימוד היותר עמוק. עכשיו, דוד אמר, זה פסוק כזה, אגורה בהעולך עולמים. כלומר, שביקש דוד, שהדברים שהוא כותב, דיינו ספר תהילים, יגור בהעולו עולמים, שמה שכל מי שיעסוק בספר תהילים, יחשב כאילו עסק בנגעים ואוהלות. זו הייתה בקשתו של דוד. אז הרי שהעסק בהלכות השס, בעיון והגיעה, הוא עניין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהילים. כלומר, אם דוד אמר שהתהילים שלי ייחשו כמו נגעים ואוהלות, משמע שנגעים ואוהלות זה העיקר. ונגעים ואוהלות אי אפשר ללמוד את זה בדבקות.
אומרים את זה גם על הזוהר, לא?
מה אתה אומר? דבר.
לגבי עיון והגיע, אז משמע שזה לא דווקא הדברים העמוקים מבחינת ה... החשיבות שלהם, מבחינת הקושי לימוד.
מבחינת המאמץ האינטלקטואלי, יפה. מה אתה אומר על הזוהר?
אני אומר על הזוהר.
שמה?
גם הוא קרא ולמד ולא הבין, עולה לו כאילו...
כן, בסדר. השאלה היא ככה, מה העיקר לפי זה? אם אני אומר, למשל, שאדם, אני יודע ש... נחשב לו, למשל, מי שעוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אז מה יותר חשוב? הקרבת העולה או תורת עולה? העולה עצמה, נכון. אם אני אומר שדוד רצה שספר תהילים יחשב כאילו העיסוק האינטלקטואלי בנגעים ועולות, משמע שהעיסוק האינטלקטואלי בנגעים ועולות זה העיקר. כי זה הלימוד היותר קשה. זה לא מלוכלך, זה קשה, כן. אם נאמר שלשמה פירושות דבקות דווקא, ורק בזה תלוי כל עיקר עניין נזק התורה, לא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום. כלומר, אם אדם רוצה להגיע להתלהבות ודבקות בקדוש ברוך הוא, אם הוא קורא ספר תהילים, זה מביא אותו ליראת שמיים. וגם, טוב, זה פה חידוש קצת קיצוני, וגם מי יודע אם הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בזה? הוא ביקש, הקדוש ברוך הוא הסכים? לא כתוב, כן? כי לא מצינו בדברי מזל, מה תשובה ישיבו הוא יתברך על שאלתו? כמו שמצאנו בבבא בתרא, דף י"ז עמוד א' ואידך, ההוא רחמה ודקבאי, כלומר זו תפילה שהוא ביקש, אבל זה לא אומר שזה נעשה. אז יכול להיות שלא התקבלה בקשתו של דוד המלך שאמירת תהילים תחשב כנגעים ואוהלות.
בקשה של דוד זה מספיק.
בקשה של דוד? בסדר, ואולי זה לא עבד. אולי לדוד הייתה נטייה לחסידות, והקדוש ברוך הוא ענה לו כמו ליטווק. זה יכול להיות שלא.
אבל הוא היה בסנהדרין,
זה הכל. היה בסנהדרין, וזה, אבל תהילים, הקדוש ברוך הוא לא הסכים שזה חשב כנגעים ואוהלות. אולי. לא כתוב.
עובדה, תהילים נתפס לכל
המסל. עובדה, כן, תהילים נתפס לכל המסל. השאלה אם זה במעלה יותר גבוהה מנגעים ואוהלות. כן.
דווקא התהילים זה גם מחזיק שכל עניין של דיסיון, כי דוד המלך גם הוא כתב תהילים, בכלל עם כל המצונות שלו, שכל המסחר נגיד קוראים את התהילים, זה ממש מחזק באמון.
זה מחזק, משום ספק.
אבל דווקא גם אפשר להגיד שגם האמון אולי גם זה עיקר, כי אדם שהוא לומד, לומד וכך מקבל מצונות, אז הוא יכול ליפול, למשל עם התורה שלו.
אז בסדר, זה מחזק אותו. השאלה אם זה עיקר. כלומר,
יש דבר כזה עיקר.
כן, יש דבר כזה עיקר וטפל. יש גופי תורה ויש עטיפות של תורה. יש, כן. יש דבר כזה עיקר ויש דבר כזה טפל. זה בדיוק מה שהוא מלמד. כן.
אולי שתיקה
כהודעה? אולי שתיקה כהודעה, נכון. לכן רבי חיים לא אמר בוודאי לא ענה לו, אלא אומר אולי לא ענה לו.
כן. מה עם 70 פנים לתורה?
יש 70 פנים לתורה, זה נכון. ואז מה?
מה הוא עיקר לא טפל?
70 פנים לתורה, יש פנים עיקריות, יש פנים תפלות.
בתוך ה-70?
בוודאי. יש גם הפנים ה-71 שהוא פסול. אז זה שיש 70 פנים לתורה זה לא אומר שהכל שווה. כן? מה?
כן. ראינו איזה הדרגתיות בין ה-70?
יש הדרגתיות. כן, צריך ללמוד קודם כל מהם ה-70 פנים, ומה עיקרי ומה תפל. מה במרכז, מה בהיקף. וגם כי הידי לעניין הדבקות במסכת אחת או פרק או משנה אחת שיעסוק בה כל ימיו בדבקות, וכן לא מצינו ולא כן מצינו לרזל. כן, כלומר אם אתה מדבר על דבקות בקדוש ברוך הוא, אז תחזור מיליון פעמים על מסכת ברכות, לא, או מיליון פעמים על מסכת בבא בתרא, מספיק.
גם כתוב, אם אדם חוזר על איזה פסוק, אחות לא תמנע, הוא כאילו...
ואחות לא תמנע זה פסוק נפלא, שהוא שווה בערכו לאנוכי השם אלוהיך. נכון? כן, הוא קדוש לא פחות, אבל אם המטרה שלי זה להגיע לדבקות, אז מספיק פסוק אחד. משנה אחת, פרק אחד. אבל אנחנו רואים שזה לא ככה. למה? איפה ראינו שזה לא ככה? שאמרו על רבי יוחנן בן זכאי, אם יש לי מישהו חתיכת טישו זה יעזור לי, שאמרו על רבי יוחנן בן זכאי, שלא עניין מקרא, תודה רבה, עבדוך אמין. שאמרו על רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי בוודאי שהיה אדם עם דבקות אלוהית, חבל על הזמן, שלא עניין מקרא, משנה, הלכות והגדות. כלומר, אין דבר שהוא הזניח. תודה רבה, כבר דאגו לזה. ככה המון זמן, אז מה אפשר לעשות? והיינו... מה?
בעידן הסילון.
מה פירוש המילה סילון? בתנ"ך?
שובל השער.
מה זה? סילון בתנ"ך?
זה שפריץ כזה.
בתנ"ך. קוץ. כן? סילון זה קוץ. אין לזה שום קשר לסילון של ימינו, אבל אני אומר לכם שבתנ"ך סילון זה סוג של קוץ. סילון ממאיר, וכו'. מה?
רב שלמד יום אחד בשנה, הוא הלך חצי שנה
בר ברב דחד יומה.
חד יומה, כן.
כלומר, הם מאוד העריכו את זה. כן, כל הכבוד.
זה גם, זה יכול להיות גם לשמה.
כן, כל הכבוד. כלומר, מצד הלשמה, כל הכבוד. תראה לסתם משהו, בן אדם מגיע פעם אחת בשנה מאשדוד לירושלים, בלינבור. כן, אז זה נקרא בר ברב דחד יומה. כן, כל הכבוד. כן. השאלה אם ככה הוא ידע את כל התורה כולה.
אומרים פה שהכוונה היא העיקר.
הכוונה, כמו רחמנא ליבאי. השאלה היא למה האדם צריך להשתדל. אז לפי רבי חיים וולוז'ין צריך להשתדל גם שיהיו תלמידי חכמים. כן, רב אברום שפירא היה רגיל לומר על מה שאומרים בירצון של האשכנזים לפני מוסף, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, יסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, אבל תלמידי חכמים הם לא יהיו.
שדואר גם על פתיחת האחד, שמי שלא מדבר, שעת התפילה.
כן. טוב. אז זה מה שאומר, אבל רבי יוחנן בן זכאי, ראינו שלא הניח מקרא, משנה, הלכות והגדות. והיינו, כי מעלותו על ליבו תמיד, כי עדיין לא יצא ידי חובת עסק התורה לשמה במה שלמד עד עתה, לזאת היה שוקד כל ימיו להוסיף לקח תמיד מיום ליום ומשעה לשעה. הכוונה מדובר על רבן יוחנן בן זכאי שהייתה לו יכולת, כן, אני רוצה פה לסייג את הדברים קצת. לא כל אחד יכול להיות רבן יוחנן בן זכאי, אבל מי שיכול להיות כרבן יוחנן בן זכאי, אז הוא מחויב לדעת את כל התורה כולה. שלום לרב היקר. אבל האם אי אפשר לפרש את המדרש בצורה זו? לכתחילה דוד לא ידע אם דבריו יהיו כדברי תורה, אך בדיעבד התברר שכן, נכנס לתנ"ך. אך אין כאן הכרעה הדרגית באיכות, אלא בתזמון. אפשר להגיד. אולי. זה אפשרי. בטוח? לא. לכן אמר אחר רבי חיים וולוז'ין לפני זה, אולי. כן. אני לא יודע בדיוק, לא... לא בטוח שאני הבנתי את הכל. טוב. ובמשלי רבתא, פרק י', אמר, מה? אני לא יודע מה זה משלי רבתא. לא יודע מה זה. לא, אבל אין מדרש רבה על משלי. אז אולי זה מדרש אחר, לא מוכר לי. לא יודע מה זה משלי רבתא, פרק י'. יש דברים שאני לא יודע. טוב. אמר רי. בואו ראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו וכו'. בא מי שיש בידו מקרא, למה תנ"ך? ואין בידו משנה. הקדוש ברוך הוא הופך את פניו ממנו ומצרי גיהינום מתגברים בו וכו'. והם נוטלין אותו ומשליחין אותו לגיהינום. למה? כי הוא למד תנ"ך. מה זאת אומרת הוא למד תנ"ך? אז מה, זה לא בסדר שהוא למד תנ"ך? כי הוא לא למד משנה. מה רע בזה שהוא לא למד משנה? תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, זה לא התורה השלמה. אז השקפת העולם שלו היא השקפה עקומה. מילא המסקנות שהוא יסיק, הן מסקנות מסוכנות. בא מי שיש בידו שני סדרים או שלושה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, כל ההלכות, למה לא שנית אותם? בא מי שיש בידו הלכות. אומר לו, בני, תורת כהנים למה לא שנית? שיש בו וכו'. מה זה תורת כהנים?
ויקרא.
לא, זה לא ויקרא, מה?
ספר.
זה הספר, כלומר, זה המדרש על ויקרא. בא מי שיש בידו תורת כהנים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, חמישה חומשי תורה למה לא שנית? למדת חומש, למדת משניות, למדת תורת כהנים. מה עם חומש? אה? לא למדת. אז כן, אני מדבר על מישהו אחר עכשיו. הגיע מי שיש לו מקרא, אבל אין לו משנה. הגיע מי שיש לו משנה, ואין לו משנה. נכון. בעל פה בלי בכתב, זה גם לא בסדר.
אבל זה יותר טוב מאשר...
מי אמר שזה יותר טוב? מי אמר שזה יותר טוב? בגלל שזה בכתוב אחר כך?
פה אומר לו בני.
אה, לפני לכן בני. בסדר. בני, חמישה חומשי תורה, למה לא שנית? שיש בהם קריאת שמע, תפילין ומזוזה. בא מי שיש בידו חמישה חומשי תורה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, למה לא למדת הגדה? בא מי שיש בידו הגדה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלמוד. למה לא למדת? וכו'. בא מי שיש בידו תלמוד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, הואיל ואם תעסקת בתלמוד, צפית במרכבה? קבלה, למדת, אה? כיסא כבודי, איך הוא עומד? חשמל, איך הוא עומד? ובכמה פנים הוא מתהפך? אין שם בעורך. כלומר, אם לא למדת את הכל, אוי 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 אוי, מוקשים על, על הדרך. יותר טוב לא להתחיל, עוד יותר גרוע. ומסתברא, יש פה. רבנו, מה העניין הברכה יעבדוך עמים, בעיקר כברכה לאדם פיראטי? מי שאמר יעבדוך עמים היה יצחק אבינו עליו השלום. למי הוא אמר את זה? ליעקב. בעקבות מה? שהביא לו לאכול. נכון? הביא לו אוכל. כן, עשי לי מטעמים כאשר אהבתי, בעבור תברכך נפשי. אז לכן הוא הביא לו אוכל, אמר לו יעבדוך עמים. מזה אנחנו למדנו שמי שמשרת את חברו, אומר לו יעבדוך עמים. פשוט מאוד. זה האדם פרטי שם, יעקב, לא? טוב. ומסתברה, נעמי האחי, מסתבר גם כן כך, שהרי כמה הלכות מרובות יש בשס, שבעת אשר האדם עוסק בהן, הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו בענייני הגשמיות שבהן. כגון קינין ופתחי נידה, שהן גופי הלכות. אם אדם לא ידע את הצד המעשי של הקינין, אלא רק יתלהב עם מה שהוא לומד מסכת קינין, אז זה לא יעזור. קינין זה הרבים של המילה קן. קן זה כינוי לשני ציפורים. הציפורים הם הרי בקן. אז שני ציפורים נקראים קן, ויש מקריבים ציפורים הרי בבית המקדש, או בתור עולה או בתור חטאת. עכשיו יש הבדל בין המקום שבו שמים את הדם של הציפור שהיא עולה לבין של החטאת, למעלה מחוט הסקרה או למטה מחוט הסקרה. ומה קורה אם יש לך ציפורים של חטאת וציפורים של עולה שהתערבבו זה בזה? מה עושים? יש כל מיני חישובים מתמטיים, חבל על הזמן. זה מסכת קינים. בסדר? מה הכהן? אז הם צריכים ללמוד. ואם הכהן לא יודע, אתה רוצה ללמד אותו.
הכהן, לא ישראל.
אבל הכהן, הוא עכשיו, יש לו בעיה, ואז הוא, והוא לא יודע איך פותרים אותה. אז הוא הולך לזה ישראל שיודע.
יש הרבה, כל המשמרות.
מי ילמד אותם? אם אתה לא תלמד, מי ילמד אותם? נכון? זה מה שהוא אומר. אז מה, אם כולם ילמדו, אז לא נצטרך רבנים, כנראה. כן? אולי עד רבן נצטרך יותר. כי כולם ילמדו, אז מה יהיה? כן? מה? אם כולם יהיו רבנים, מה יהיה? כן? כן, מה אתה אומר? כן, כי קבעת עיתים לתורה, אולי מספיק ללמוד קצת. כאן הוא רוצה להראות שהמדרש יורד לפרטי פרטים. כן. אז הוא אומר, בקינין ופתחי נידה, צריך לדעת כל הפרטים. משלי רבתא, יש דבר כזה, זה ברור, הותר באמצעות הרב גוגל ב-www.ibubooks.org. נכון, אבל מה זה בדיוק? כלומר, זה שיש דבר כזה, אנחנו ידענו, זה כתוב כאן, אבל לא יודע מה זה משלי רבתא. תסביר לי, זה מדרש, זה אוסף דברי מוסר, מה זה בדיוק? האם זה על ספר משלי? לא יודע, זה מוזר. טוב. מה לגבי הנשים בעניין החובה והזכות ללמוד הכל? מה השם מבקש מהן? זה גמרא מפורשת. הגמרא שואלת במה נשים זוכות? נשים במה זכיין? והקרויה בניו. בזה שהם מביאים את הילדים לבית הספר, שמחכות לבלבל שחוזר מבית המדרש וכו' וכו'. יוצא לפי זה שאם היא מדרבנת אותו לעסוק בכל התורה כולה, יש לה זכות. אבל אם היא אומרת לו, מספיק לך לחזור על פרק אחד כל הזמן, אז היא לא זוכה, נכון? אז היא צריכה לבוא, כשהוא חוזר הביתה, לומר לו, גמרת את כל השס היום או לא? מה עם קבלה? למדת קבלה או לא? וכולי, לעשות לו את הטרור, עד שהוא ידע את כל התורה כולה, וזה היא זוכה, כן.
ילמד מסכת גיטין יותר טוב.
ילמד מסכת גיטין, יפה. כן.
זה ברצינות אמרת?
כן, כן.
אפשר להגיד את הדרכה של חיים גולן, זה בעצם ללמוד את כל התורה ביחד, בעצם הסדר ללמוד של האדם יהיה...
הוא לא אומר בזה סדר ללמוד, אבל הוא אומר צריך ללמוד את הכל. עכשיו, איך מגיעים לזה שלומדים את הכל? יש סדר גם לזה, נכון?
להסכים עם הסדר של המשנה?
האם הוא צריך להסכים עם המשנה? כלומר, אתה שואל עם רבי חיים וולוז'ין? מסכים לסדר שכתוב במשנה. כלומר, כאילו רבי חיים וולוז'ין, יש לו מה לומר, האם להסכים עם המשניות או לא. אני פשוט לא מבין את זה. כלומר, האם הוא חושב שהלכה למעשה צריך לנהוג כמשנה או לא? לא יודע, פה הוא לא כותב את זה.
אבל מה, אחים וולוז'ין לא מדבר על יכולת של כל בן אדם? השאלה הזאת אי אפשר להגיד
כל בן אדם. זה נכון. המטרה שלו פה לעשות, איך לומר, ברקס לכיוון מסוים שהתפתח בזמנו, שאנשים זלזלו בידיעת התורה, ולכן הוא מדגיש את הצד השני. בדיוק, כן. אומר, הוא מסתברן המאחי, שהרי כמה הלכות מרובות יש בשס, שבעת אשר האדם עוסק בהם, הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו בענייני הגשמיות שבהם, כגון קינין ופתחי נידה, שהן הן גופי הלכות, או המסע ומתן בשס, וכללי דיני מיגו של רמאות שהיה הרמאי יכול לטעון. כן, כשאני לומד דיני מיגו, מיגו זה מתוך. מה זה מתוך? למשל, אם אדם במסע ומתן טוען טענה שהיא לא כל כך טובה, האם להאמין לו או לא להאמין לו? אז אומרת הגמרא שמתוך שהוא יכול היה לטעון טענה יותר טובה, שהייתה מתקבלת יותר, והוא לא טען אותה, אז אנחנו מאמינים לו גם לטענה הלא טובה. כי אם הוא היה שקרן באמת, היה משקר בשקר יותר חזק. בסדר? אז יש גם ניצול של הדבר הזה על ידי מיגו דה רמאין, שהרמאי דווקא ישתמש בטענת מיגו כדי שיאמינו לו. אז צריך לעשות כל מיני חשבונות, מה יש בראש של הרמאי. אז ברור שאם אני לומד סוגיה כזאת, אני צריך להיכנס לנבחי המחשבה של הרמאים. כן, ברור שמתוך דבקות והתלהבות אי אפשר. בסדר? וכמעט בלתי אפשר שיהיה אצלו אז גם הדבקות בשלמות כראוי. אתה צריך לחשוב, מה מניע את הרמאי? אתה צריך להיכנס לראש הזה. כן, מה אתה אומר?
לא בפשטות לשמה זה שאתה לומד מבינת לעשות.
אני עוד לא יודע. הוא בינתיים אמר מה זה לא. הוא עוד לא אמר מה זה כן. מה זה לשמה? הוא לא אמר.
לשמה,
אתה מנסה לתת תשובה, אבל כיוון שהוא כתב על זה ספר, והוא רוצה להגיד לנו מה שיש לו לומר, אז אני פה משמש לו כסנגור ולוחם את מלחמתו. מבקש שיתנו לו, דרכי, ללמד אתכם מה שהוא אומר. מה אתה אומר על זה? תודה. כן, בבקשה.
האם אי אפשר להגיע
אתה אומר ככה הדבר הזה מכניס ללחץ נכון? חרדה, דיכאון יש איזה הלכה אחת שעוד לא למדתי מה יהיה איתי כן תמיד חסר משהו אז מה יהיה איתנו? ככה אנחנו ניכנס ללחץ ודיכאון מה התשובה? על זה אמרו רבותינו, לא עליך המלאכה לגמור, ונתה בן חורין להיבטל ממנה. איך מגיעים? מה?
זה לא מה שכתוב
כאן. אבל יש עוד דברים שכתובים בתורה בכלל. בספרייה שלנו כתובים עוד דברים. למה הוא בוחר דווקא את זה? כי הוא רוצה לשים ברקס. הוא ראה נטייה בדורו. מה?
עד כדי כך,
כן. האמת היא שהוא אומר דברים עוד יותר חריפים בהמשך. הוא אומר שהרי למשל אדם שביטל תורה שנייה אחת לפי שיטתו הוא חייב קראת הוא מביא הוכחה מהגמרא לזה בסדר האמת היא שהאחרונים חלקו עליו בזה אמרו שהראיה שלו מהגמרא היא לא ראיה אבל בכל זאת כן? בישיבה שלו ככה עשו. למשל, בישיבת וולוז'ין, למשל רבי הנציב מוולוז'ין, שהיה הבעל של נכדתו של רבי חיים וולוז'ין, הוא היה לומד ביום 20 שעות. לימוד. מלבד התפילות והשינה והאוכל, 20 שעות. איך הוא עשה את זה? לא יודע. כן? יש כאלה שהיו לומדים, היו בינוניים, היו לומדים 18 שעות. ויש כאלה רק 16 שעות. יצאו מזה כמה מגדולי ישראל. ונאמר הרב קוק גם. בזמן שהוא למד בישיבה, זה בקושי ישן. כן? מה אתה אומר? אגב, כשהרב קוק למד בישיבת וולוז'ין, הוא היה לומד בכל יום 45 דפי גמרא בעיון בכל יום. ואז מישהו, אני זוכר, שאל את הרב צבי יהודה, איך זה יכול להיות? ואז הרב צבי יהודה הסתכל עליו ואמר, נו, מה יש?
כתוב תלמידים יוסף.
בסדר. אז נכון, אז יכול להיות שזה יכניס כמה אנשים גם ללחץ, הדברים האלה, וזה אולי אחת הסיבות, אני נזהר במה שאני אומר, אבל לחילונות. כן? היה יהודי אחד שניסה את זה, קראו לו חיים נחמן ביאליק, הוא למד בוולוז'ין, נשבע. כן, הוא כתב שיר נפלא, נקרא בית מדרשי הישן, שהוא התיאור של הישיבה הזאת.
כן? ויצא שכרו והפסדו?
כן, יצא שכרו והפסדו. מה? היו עוד שלושה חבר'ה בוולוז'ין שעשו בעיות. אחד זה ברנר, ברדיצ'בסקי והחדם. מה? אגב, החבר'ה הרציניים בוולוז'ין היו לומדים את קאנט מתחת לסטנדר ואת ניטשה. מה אתה אומר?
אם אדם יושב ולומד 20 שעות ביום ממש, לסון
נפשו מה שקורה,
אנחנו שומרים, ואחד לומד 4 שעות,
אני שומרים,
אבל הוא מורה, הוא שוחד, הוא
לא חושב
שזה
קרוב לשמה. ודאי, מה שהוא בא לעשות כאן, הוא בא לחזק את הכיוון הנגדי. כי הכיוון הנגדי הוא זנח, כלומר, הוא אומר, בכל זאת צריך שיהיו בעם ישראל כמה אנשים שידעו את התורה כולה. אם אני לא אכתוב את הדברים האלה, אז זה לא יקרה. זה לא יקרה. לכן הוא כותב את הדברים האלה. אבל ברור שגם כדי להסיק את כל הדברים האלה, צריך להיות בלי לחץ. רבי חיים וולוז'ין היה אדם לא לחוץ, כנראה. למשל, פעם אחת היה יהודי אחד שלמד את כל תורת הנגלה, שכחתי את השם שלו, והוא רצה ללמוד קבלה. ואז הוא נסע לרבי חיים וולוז'ין. הוא אומר, הנה, למדתי את הכל, עכשיו אני רוצה ללמוד קבלה. אמר לו רבי חיים וולוז'ין, אני עכשיו קצת עסוק, אבל עוד 3 ימים אני אטפל בך. והוא נתן לו בינתיים ש"ס קטן כדי שילמד, שילמד ללמוד. ואחרי 3 ימים הגיע אליו רבי חיים וולוז'ין, ודיבר איתו חצי שעה, וסיפר לו סיפורים. והלך. וככה כל יום היה בא אליו, חצי שעה היה מדבר איתו, מלמד אותו סיפורים. אחרי שבועיים של סיפורים, הבן אדם נמאס לו, הלך. אבל הוא הלך ולמד קבלה, ונהיה מקובל חשוב, והוא אמר שהוא מצטער שהוא לא נשאר יותר זמן אצל רבי חיים וולוז'ין, כי כל הסיפורים האלה תרצו לו קושיות גדולות בסתרי תורה. אגב, אם כבר מדברים על 3 ימים, יש עוד משהו. כל פעם שרבי חיים מוולוז'ין נדרש לפסוק הלכה, זה היה קורה מדי פעם. היה לוקח לו 3 ימים לפסוק את ההלכה. למה? כי הוא יצר במשך אותם 3 ימים לחזור על כל השעס, ורק אז היה פוסק. כי הוא רצה שההלכה שהוא נותן, תהיה מתוך התורה כולה. אז קודם כל חוזרים על כל השעס, ואז פוסקים את ההלכה.
3 ימים חזר על השעס?
כן, כלומר, השאלה, זה שהוא יכול לחזור על השס ב3 ימים, זה בסדר, אנחנו מבין, הוא גאון, אז הוא יכול. אבל השאלה היא למה הוא עשה את זה? כי הוא מבין שפרט בתורה זה מתוך כל התורה כולה. בסדר? כן.
הרב שומר בדבקות, מה הכוון, בהתלהבות או בלי הפסקה?
בדבקות הכוונה בהתלהבות. כן. תשובת הרב. הגמרא משאירה את האישה כמתווכת בלבד, ללא התייחסות מהותית להתקדמותה היא בעולם הרוחני. נכון. כלומר, הגמרא איננה עוסקת בצד הזה. אבל מצאנו מקורות אחרים בחז"ל, שמדברים על זה שנשים הן גדולות מן הגברים ברוח הקודש. כך שאם אישה היא נביאה, היא נביאה יותר גדולה מהגברים. כן? או למשל מצאנו שהחיוב של העיסוק בענייני אמונה וענייני מוסר וכל ההלכות השייכות לה הם מחובתה. אלא שהיא עושה את זה לא מצד החיוב הנורמטיבי, אלא היא עושה את זה מצד נדיבות ליבה, שיש בזה צדדים יותר עליונים גם כן.
יש
לך
גם
להגיד
שאישה בכלל תמורה מלימוד תורה, יש דברים שהיא צריכה לדעת.
זה אמרתי עכשיו, אם שמת לב. עכשיו.
על זה שהוא אמר, כמו שהגדרנו מקודם, שרק שולחת את הבנים לתלמוד תורה,
כן, הכוונה, כשהגמרא שואלת במה נשים שלא לומדות זוכות, אבל אם היא לומדת, זה סיפור אחר. כן? אז זה לא הנושא של הגמרא שם. כן. כן.
למה הוא לימד אותו תשובות לקושיות בספרי תורה ולא קושיות עצמם?
למה הוא לימד אותו את התשובות לקושיות ולא את הקושיות עצמם? כי הוא יודע שלקושיות הוא יגיע לבד. הוא רצה לך לחסוך לו זמן. כן. יש סיפור על רבי חיים וולוז'ין, שפעם אחת היה תלמיד חכם אחד שהיה צריך להגיע לישיבה. ולא הגיע. אמר רבי חיים לתלמידים, תיקחו גלגל שמאלי של עגלה ותמצאו אותו במקום פלוני. לקחו גלגל שמאלי של עגלה, מצאו אותו באותו מקום. שאלו את רבי חיים, איך ידעת? הוא אומר, פשוט מאוד, הוא תלמיד חכם והוא אמר שהוא יגיע. אם הוא לא הגיע, סימן שקרה משהו. מה יכול לקרות? הרי יש שם עיכול בדרך שמצד שמאל, מי שלא נזהר שובר את העגלה. אז לכן אמרתי לכם, סימן שרבי חיים היה בקי בהוויות העולם. עוד סיפור על רבי חיים וולוז'ין. רבי חיים וולוז'ין פעם אחת, כידוע, רבי חיים וולוז'ין היה רב בעיר, בזיר, וולוז'ין, נכון. אחד הרבנים בוולוז'ין, לפני רבי חיים וולוז'ין, היה בעל קצות החושן, בעל קצות החושן, אלא השאגת אריה, רבי אריה לייב הכהן, שגם היה רב בעיר מץ, שבצרפת. אז בקיצור, היה פעם איזה ויכוח בדיני שחיטה, בדיני טרפות, סליחה. וכל רבני ליטה אסרו, ובעל שאגת אריה התיר. ובימיו של רבי חיים וולוז'ין הביאו לפניו אותו מקרה של טרפה. וזה היה בדיוק אותו מקרה, ורבי חיים וולוז'ין התיר. למה הוא התיר? כלומר, כיוון שקודמי בתפקיד התיר, אז במקום הזה זה מותר. למרות שבשאר ליטה זה אסור, פה זה מותר, ואכלו את זה. כן? כלומר, שגם הוא ידע את ההיסטוריה של המקום. בסדר? אז ככה, מה? זה שפוסקים הלכה לפי המקום, זה דבר קלאסי בהלכה.
לא, אני לא מדבר על תפילה
ו... לא, כל דבר. כל דבר בהלכה. פוסקים לפי אמרה דאתרא. זה דבר ידוע. חלף מן העולם ואף על פי כן. זה לא משנה, אפילו מת. יש לנו כמה ראיות מהגמרא לדבר הזה, כן.
המחלוקת על המכשירי מילה בשבת שם.
כן, 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 אמרתי, יש הרבה ראיות בתלמוד לזה, כן.
הרציין גורם את ולנר, את ברדיצ'סקי בחדם, ולא הצלחתי להביא באיזה הקשר.
בהקשר של אפיקורסים שיצאו מהישיבות.
לא כולם בוולוז'ין.
ברדיצ'סקי היה בוולוז'ין, זה אני יודע בוודאות. ברנר והחדם, אני חושב שלא.
חדם, אני חושב
שלא. גם החדם היה בוולוז'ין? טוב. כן, שלושתם, אגב, גם ברנר, גם ברדיצ'בסקי וגם אחד העם, היו ממשפחות חסידיות. מה? לא אמרתי את זה, אבל... כן. טוב.
אז מה זה לשמע?
לצורך זה אנחנו צריכים לגשת לפרק ג'. אבל האמת, כי עניין לשמע פירושו, פירוש, לשם התורה, לשמה של תורה, כלומר התורה לשם התורה. והעניין, כמו שפרש הראש זיכרונו לברכה, על מאמר רבי אלעזר ברבי צדוק בנדרים. עשה דברים לשם פעולן ודבר לשמן. באים לשמן. עשה דברים לשם פעולם, לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו. ודבר בהן לשמן. כל דיבורך ומסעך בדברי תורה יהיה לשם התורה. כגון לדע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, ולא לקנטר ולהתגאות עד כאן לשונו. דקדק לבאר שינוי לשונו דרבי אלעזר ברבי צדוק, שבעשייה אמר לשם פעולן, כלומר אני מקיים מצווה, אני עושה את זה לשם השם, ובדיבור, שזה דברי תורה, אמר לשמן, שזה לשם הדיבור עצמו. לכן בעניין העשייה, כלומר כביכול הוא אומר שבזמן שאני לומד אני באיזשהו מקום לא צריך לחשוב יותר מדי על הקדוש ברוך הוא, והשאלה אם אפשר לא לחשוב בכלל על הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו נראה שזה כבר עניין של פרופורציה, הוא ילמד אותנו בהמשך איזו פרופורציה.
מה זאת אומרת לא לחשוב? ברגע שאתה עושה דבר...
אם אני שואל את עצמי איך הרמאי מרמה, האם באותה שעה שאני שואל את עצמי איך הרמאי מרמה, כדי ללמוד מגודל הרמאי אני צריך לחשוב על דבקות אלוהית? התשובה היא לא, אני לא יכול.
בסדר, אבל למה אתה עושה את זה איך הרמאי מרמה? אתה עושה את זה...
כן, אז
אני עושה... הקדוש ברוך הוא ציווה אותך...
לעסוק בזה, אתה צודק. אז אני עושה את זה קצת מסביב, כן? צריך איזה פרופורציה. מהי הפרופורציה? הוא ילמד אותנו בהמשך. ובדיבור אמר לשמן, לכן בעניין העשייה פרש לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו, ובעניין הלימוד פרש לשם התורה וכו'. וכוונתו, זיכרונו לברכה, מבואה. היינו, כי עשיית המצווה ודאי שצריכה להיות למצווה מן המוחר בדבקות ומחשבה טהורה שבתהורות כפי שכלו והשגתו, כדי שיתקלס עילאה לגרום תיקוני העולמות וכוחות וסדרים העליונים. וזהו לשם פעולם, כי כל פעל השם למענהו, ואמרו רזל לכילוסו. ואם כי ודאי שגם במצוות העיקר בהם לעיכובה הוא העשייה בפועל, והכוונה היתרה ותואר המחשבה אינה מעכבת כלל, כמו שנדבר לסוף שער א', על נכון בעזרת השם. עם כל זה, מצטרף קדושת ותואר מחשבתו לעיקר העשייה בפועל, לעורר ולפעול תיקונים יותר גדולים בעולמות משאם הייתה המצווה נעשית בלא דבקות וקדושת המחשבה. אבל על הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצוות והלכותיהם אמר, ודבר בהן. רצה לומר, הדיבור בדיני המצוות והלכותיהן יהיה לשמן. פירוש לשם הדברי תורה, היינו לדע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול. לשבח אותו. לא, זה בא מהיוונית. כן, קלוס ביוונית זה יפה, זה יפה. אז מזה בא בעברית, הכניס את הפועל לקלס. לקלס, למרות שבתנ"ך לקלס דווקא זה משמעותו הפוכו, משמעותו הפוכה, שזה ללשון לעג, לעג וקלס. אבל אצל חז"ל הם לקחו את המילה היוונית, קלוס, שפירושה יפה, כלומר להגיד את השבח. מה? בהגדה בנוסח האחינו האשכנזים, להודות ולהלל ולקלס, נכון? אז בנוסח של האחינו האשכנזים הם לקחו, אז כתוב שמה לקלס, בנוסח הספרדי זה לא נמצא. למה זה לא נמצא אצל הספרדים? בגלל המילה התנכית, קלס, שפירושה לעג. נכון? גדי מקולס זה משהו אחר, זה שלם כזה. כן. כן, מה אתה אומר?
שיפול,
נכון. ורשי ז"ל, גרסה אחרת הייתה לו שם, במסכת נדרים, ודבר בהם לשם שמיים, לכן פירש שתהיה כל כוונתך לשמיים. אמנם עניין הוא פירוש לשמה שאמרו רז"ל בכל מקום, ודאי שגם רשי ז"ל יפרש כפירוש הראש כאן, ז"ל כאן, לפי גרסתו. וגם רשי ז"ל כאן אין כוונתו דבקות, אלא דעת אלה הפוקיה שלא יהיה לימודו לשם קינטור וגאות, כמו שכתב הראש ז"ל, כי למוכח מסיום דברי רבי אלעזר ברבי צדוק, אל תעשם עטרה להתגדל בהם וכו'. וזה שמסיים הש"ס גבי רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח וכו' לקיים מה שנאמר, כן, הרבן יוחנן בן זכאי לא הניח דבר שהוא לא למד, לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש, שמבואר העניין שם בכל אותה הפרשה שהוא מאמר התורה הקדושה עצמה, אשר בחוץ תהרונה שיש לאל ידה להנחיל וליתן שכר טוב לכל ההוגה ועוסק בה מחמת אהבתה עצמה ממש, היינו להוסיף בה לקח ופלפול, וזהו אוהבי. אז שמה נאמר, תלמד ללא יראת שמיים חס ושלום? לא, זה בשביל זה יש פרק ד', מה אתה אומר?
הוא היה אומר לשם יחוד?
האם רבי חיים היה אומר לשם ייחוד? אני מתאר לעצמי שלא, אגב. המנהג שלו היה שלא לומר. כדעת הנודע ביהודה. אבל מה זה משנה? בין שהיה מן נוהג, בין שלא נוהג.
אבל אי אפשר להגיד, למשל, אני לומד הלכות סוכה.
כן.
לא לומד מהמתפלפל וזה, אני הולך לעשות סוכה.
אתה הולך לעשות סוכה, אבל איך הגיעו להלכה שעל פיה אתה עושה סוכה? מתוך פלפול הגיעו להלכה.
זה אתה צריך ללמוד תורה, ללמוד משנה, ללמוד מראה, ללמוד פרשים.
מדבר כל הלימוד, הוא לא מדבר על ההלכה.
אז זה הלשמה.
זה הלשמה. כן, נכון.
אם בן אדם לומד סתם בשביל לעשות אותו.
אז אתה אומר שלשמה על מנת לעשות. זה לא מה שהוא אומר, אבל זה אפשרי לומר מה שאתה אומר. שלום הרב, איך אדם מתקן עולמות על ידי כוונותיו תודה? זה מבואר בשער א' באריכות. אך מה החידוש? ללמוד בשביל להבין? זה לכאורה ברור מאליו. לא, ממש לא ברור מאליו. יש הרבה אנשים שלומדים בשביל ללמוד. כן? כלומר, כי הם לומדים בשביל שיהיה להם יחס וקשר אל התורה, ולא בדיוק כדי לדעת בדיוק בצורה ברורה. ולכן צריך לשים פה ברקס ולהסביר שצריך גם להבין. שלום.